אז בוקר טוב, אני אדבר איתכם בעצם על החברה המבוזרת, איזשהו מודל ארגוני שהוא שונה מכל מה שהכרתם עד עכשיו, ושאני מאמין שהוא יהיה בעצם המודל של העתיד. אז לפני שאני מתחיל, שתי שאלות, כמה אנשים פה הולכים כל יום בבוקר לעבודה במשרד? ככה רוב האנשים. כמה מהאנשים פה הם חלק מסטארט-אפ שהוא נגיד עד 10-15 איש ומצפה לגדול? אוקיי, מגניב. טוב, אז מי אני? יואב פרחי, אני מפתח פול טיים בסך הכל בערך 3 שנים, אבל זה משהו שאני עוסק בו כתחביב, לא רק מהילדות. בין לבין עסקתי בכל מיני תחומים שקשורים ונושקים לעולם התוכנה, שירות לקוחות, תמיכה טכנית, QA, UI, ניהול פרויקטים וכל מיני דברים מהסוג הזה. לפני בערך 4 שנים הצטרפתי לחברה שנקראת אוטומטיק, שאם שמעתם עליה זה בדרך כלל, או סביר להניח כמפעילת האתר wordpress.com, אחד האתרים הגדולים ביותר ברשת, מאפשר לכל אחד לפתוח אתר או בלוג, וגם מתארחים שם הבלוגים הכי גדולים בעולם, כמו CNN וטק-ראנץ' וכל מיני כאלה. יכול להיות, אפשר להגיד שזה דומה לוויקס בצורה מסוימת, כן. אז חוץ מאוטומטיק, חוץ מ-wordpress.com, אנחנו מפעילים כל מיני שירותים, זה צילום מסך מה הומפייג' שלנו, חלקם קשורים לוורדפרס, חלקם לא קשורים לוורדפרס. מי שלא מכיר את וורדפרס, מדובר בפרויקט קוד פתוח, תוכנה לניהול תוכן, בעצם התוכנה לניהול תוכן הכי נפוצה בעולם. מה שמיוחד לגבי אוטומטיק זה שהיא חברה מבוזרת לחלוטין. יש לנו נכון היום בבוקר 143 עובדים שמפוזרים ב-27 ארצות שונות ברחבי העולם. ואת כל זה אנחנו עושים בלי משרדים. אתם יכולים לראות פחות או יותר את הפיזור של העובדים, בערך 2/3 בצפון אמריקה. רק בארצות הברית אנחנו מדברים על 26 מדינות שונות. ויש לנו גם איזשהו בחור ששט באוקיינוס האטלנטי. אז איך אוטומטיק הפכה בעצם להיות חברה מבוזרת? האמת שהיא נולדה ככזו. מי שהקים את אוטומטיק הוא מאט מלנוג, שהוא היה אחד משני המייסדים של פרויקט וורדפרס. כשהוא הקים את החברה, העובדים הראשונים שהוא שכר היו בעצם אנשים שכבר עבדו על הפרויקט. ובאופן סורס, כמו שאתם מכירים, מדובר על אנשים, כל אחד עובד מהבית ונותן את הזמן, והם תקשרים באמצעות כלים אינטרנטיים. אז זה בעצם הייתה השיטה, וההנחה הייתה, אם זה עובד באופן סורס, זה יכול גם לעבוד בשבילנו. וזה באמת עובד. ולמרות שבהתחלה אמרו לנו, אתם תגדלו עוד קצת וזה כבר לא יעבוד, אתם תגדלו עוד קצת. אז ההנחה הייתה, אפשר להמשיך לעבוד עם זה, וזה באמת מה שעשינו. וככל שגדלנו, היתרונות, אני אולי שהיתרונות והשיטה הזאת טובים לנו מאוד, וזה הפך להיות חלק לא פחות חשוב ממי שאנחנו כחברה, מאשר המוצרים והשירותים שאנחנו עושים. אז מה אני הולך לדבר? אני הולך לדבר על 5 נושאים עיקריים, 7 דקות בערך כל נושא, אז ייקח 35 דקות ואז יהיה זה זמן לשאלות. אני הולך לדבר על בעצם איך זה לעבוד בחברה מבוזרת מבחינת נקודת המבט של העובד, איך אנחנו עובדים, המבנה הארגוני שלנו, איך אנחנו מפתחים, איך אנחנו מתקשרים, איך מגייסים עובדים ועושים להם אונבורדינג בחברה מהסוג הזה, ואיך בכל זאת אפשר להיות סושיאל, אפשר להיות חברתיים, אחד עם השני, חברים וכדומה. אז מה זה בעצם לעבוד בחברה מבוזרת, או כמו שהרבה פעמים אנשים שואלים אותי, יואב, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? אז נכון שנורא בא לי לענות להם את אותם הדברים, אבל לאט האמת שלא, כי אני לא באמת עושה את אותם הדברים. למשל, אני לא צריך לנסוע כל יום לעבודה, אני לא מבלה זמן בפקקים, לא בהלוך, לא בחזור. הדבר החשוב ביותר בעבודה בחברה מבוזרת, מבחינת העובד, זה גמישות. יש גמישות ממש ממש גדולה, והגמישות הזאת נוגעת לכל הדברים שקשורים באיך ומתי אתה עובד. לחברה מבוזרת לא ממש משנה איפה אתה כשאתה עובד, ולא ממש משנה איך אתה עובד, וגם לא ממש משנה לכמות השעות שאתה נותן. מה שמשנה לה זה הפרודוקטיביות שלך, היעילות שלך, וכמה באמת התפוקה שלך בסופו של דבר. ולכן לכל עובד יש את המוטיבציה לארגן לעצמו את שעות העבודה המתאימות ביותר, את סביבת העבודה שמתאימה לו ביותר. ובעצם כשמסתכלים על 9-5 המקובל, או 9 צאת הנשמה בסטארט-אפים בארץ, זה איזושהי מין תבנית שהחברה מכניסה אותנו ואומרת, הנה, פה תעבוד ופה תהיה יעיל. אבל זה לא, יכול להיות שזה תואם לחלק מהאנשים, אבל זה בטוח לא תואם לכל האנשים. יש אנשים שיכול להיות הרבה יותר יעילים בשעות הבוקר, ויש אנשים שאולי לא מסוגלים לעבוד, אם לא כולם ישנים סביבם, ויש איזה מין שקט כזה של סוף היום. וגם הסביבת עבודה היא נורא נורא משתנה בין אדם לאדם. נורא קל לרדת על הקיוביקלס כזה, משהו שמשקף את החברה שמתעלמת מהפרט, אבל האם באמת יותר קל לעבוד באיזה אופן ספייס כזה גדול, משהו שהוא נורא טרנדי עכשיו? סביר להניח שלא, במיוחד אם אתם מפתחים. אז בחברה כמו אוטומטי, כל עובד בוחר איפה הוא רוצה לעבוד, וחלק הולכים לבתי קפה, חלק בעצם יעצבו לעצמם את המשרד הביתי המושלם מבחינתם, עם כל האור שיבוא במחוץ ועם הצמחים, וחלק ילכו לעבוד בכל מיני מרחבי קו-וורקינג, שצצים עכשיו ממש כמו פטריות אחרי הגשם בכל מקום, משהו שאני התחלתי לעשות בחודשים האחרונים. אבל האמת היא שבעיקר עובדים ישלבו בין הדברים, כי איפה אני רוצה לעבוד ואיך אני רוצה לעבוד גם לא תמיד קבוע מבחינתי. הרבה דברים משתנים. יכול להיות שהמצב רוח שלי משתנה, יכול להיות שהמצב המשפחתי שלי השתנה ואני עכשיו צריך לעשות התאמות, גם יכול להיות שמזג האוויר פשוט השתנה. ויש לנו אמת עובדים שלוקחים את זה ממש עד הקצה. כמו ציפורים נודדות, הם מיגרטורים, הם מבלים את חודשי הקיץ באזורים קרירים, ובחודשי החורף הולכים לעבוד בעיר חמה יותר. ואפילו יש לנו עובד שמבלה בערך 6 חודשים בשנה בארווי, אוטו בית כזה, וכל יום בעצם עובד ממקום אחר, כי כשאפשר אז למה לא. אז חוץ מתפוקות ממש גדולות, ובאמת יעילות גדולה, שזה כמובן סובייקטיבי, וזאת ההרגשה שלנו של מה שהמודל הזה נותן, זה נותן עובדים שהם שמחים יותר. שלא לומר מאושרים. יש לנו retention rate מאוד מאוד גבוה בחברה. כשאנחנו מדברים על זה בינינו לבין עצמנו, בין העובדים, זה משהו שאנחנו תמיד אומרים, אנחנו מאוד מאוד קשה לראות את עצמנו חוזרים לעבוד בעולם הסטנדרטי, בעולם הקורפורט, ומבחינתנו זה עובד מעולה. עכשיו, אז אמרנו שיש לנו אנשים בעצם שנמצאים בכל מיני מקומות בעולם, ועובדים זמנים שונים ובשיטות שונות, איך בעצם מחברים את זה? איך הופכים את כל הסיפור הזה לחברה שיוצרת מוצרים ושירותים שרוצים להתגאות בהם? איך בעצם הולכים לעבודה? אז אוטומטיק חברה כמעט שטוחה לחלוטין, אנחנו אמנם קרוב ל-150 עובדים, אבל עדיין אין לנו דרגי ניהול ביניים כאלה ואחרים. אנחנו מחולקים לצוותים, כשכל צוות בעצם מעוצב בצורה כזו, שהוא יוכל לשחרר מוצרים, שירותים, קוד, כל הזמן. יש לנו כל מיני סוגים של צוותים, אז יש כמובן צוותים שהם צוותים יהודיים, כמו צוותי תמיכה, יש צוות אופריישן שאחראי על כל עניין הכספים והמשאבי אנוש, צוות דאב-אופס, אבל אני אתמקד בדקות הקרובות בעצם בצוותי פיתוח. אז באוטומטיק יש לנו שני סוגים של צוותי פיתוח, יש צוותים שאחראים על מוצר מסוים, לדוגמה יש לנו שירות שנקרא קיזמט, זה איזשהו API לניטור ספאם ובתגובות ובפורומים, אז יש צוות יהודי שמטפל בכל האספקטים של הפרויקט הזה, ויש צוותים שאחראים על אספקטים שונים של wordpress.com, מכיוון שמדובר באתר כל כך גדול, אז יש לנו צוות שנקרא סושל, שאחראי על כל האינטראקציות בין המשתמשים, תגובות, לייקים ודברים כאלה, יש לנו צוות דאטה, שאחראי על ניתוח נתונים, סטטיסטיקות, ועוד כל מיני צוותים מהסוג הזה. אז אנחנו בנויים בעצם צוותי פיתוח באוטומטיק, אנחנו מדברים על בין 4-7 אנשים, יש קצת פחות, יש קצת יותר, רוב האנשים מפתחים. בכל צוות בדרך כלל יהיה מעצב, המעצב אחראי על ה-UI, אחראי על ההטמעה שלו, בעצם על העיצוב, וגם על קידוד שלו. כל המעצבים אצלנו גם מקודדים. בחלק לא קטן מהמקרים, המעצב הוא גם זה שיהיה אחראי על ה-user testing לפני הפיתוח, וגם על A-B testing אחרי, כדי לבדוק שינויים במידה ורוצים לעשות. בהתאם לצוות, יכול להיות שיהיה לנו גם אנשי תמיכה יהודים, אנשי ביזדב או מרקטינג, זה כמובן תלוי בצוותים, זה יותר בצוותי מוצר שיש לנו. עכשיו, בכל צוות included יש גם team lead. ה-team lead הוא אחד מאותם אנשים, הוא יכול להיות איש התמיכה, הוא יכול להיות המפתח, אחד המפתחים או המעצב. והתפקיד של ה-team lead הוא מאוד לא מנהלתי, הוא בחלק מהצוותים כמעט ולא מרגישים שבכלל יש דבר כזה, בחלק מהצוותים זה מישהו עם יותר ניסיון שבעצם מוביל את הצוות לכיוון המטרות שלו. ובעיקר מדובר על מישהו שיש לו קצת יותר ניסיון שיכול לוודא שהצוות הולך קדימה. עכשיו, איך קובעים בעצם את המטרות, איך קובעים על מה עובדים? לכל צוות באוטומטיק יש איזשהו רודמאפ, הרודמאפ הזה נקבע בדרך כלל 6 חודשים קדימה, יכול להיות יותר, ומפרט את המטרות העיקריות שאנחנו רוצים להגיע אליהן. עכשיו, המטרות האלה הן בדרך כלל כמותיות, אבל לא רק, יכול להיות גם מטרות איכותיות, ומפרטים בעצם צעדים איך מגיעים למטרות האלה. הצעדים האלה הם איטריישן, משהו שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות בתקופה של בין 2-4 שבועות, ואנחנו פשוט ניגשים ומתחילים לעבוד. עכשיו, איך עובדים? באוטומטיק כמו באוטומטיק זה נורא נורא שונה מצוות לצוות. אפשר להגיד שאנחנו אייג'ייל, אבל אנחנו לא אוהבים לתת כותרות והגדרות לשום דבר. יש צוותים שהשתמשו במתודולוגיות מעולם ה-TDD, כי זה מה שמתאים להם וזה מה שהם אוהבים לעבוד דרכו, ויש צוותים שבכלל לא, יש הרבה מאוד צוותים ששחררים קוד בלי בכלל טסטינג. יש צוותים שיעשו משהו כמו סקראם עם איזושהי התכנסות יומיומית, יש צוותים שינסו לעשות פר קודינג שזה רלוונטי, והדבר הזה נורא נורא משתנה מצוות לצוות. באותה מידה שהמתודולוגיות שלנו משתנות כל הזמן, אגב בין צוות לצוות וגם בין איטרציה לאיטרציה, לפי מה שלמדנו מהניסיון הקודם. גם הכלים שלנו, באותו מידה שיש לנו מתודולוגיות משתנות, גם הכלים שלנו משתנים. בגדול, אוטומטיק, רוב מה שאנחנו עושים זה, סליחה למילה, PHP, ועובד מול MySQL, כי זה מה שוורדפרס, הפרויקט קוד פתוח עובד עליו, ואנחנו רוצים שתהיה לנו תאימות מלאה. אנחנו גם עובדים ברוב המקרים על סאבוורז'ן, כי זה גם מה שוורדפרס רץ. אבל אם יש צוות שהחליט לעבוד בגיט, ויש צוותים כאלה, אז הם עובדים בגיט, ופשוט מסנכרנים בחזרה כשיש צורך, אבל אין עם זה שום בעיה. הרבה מאוד מהפרויקטים שלנו, בהתאם לצורך, כן עובדים בשפות אחרות, יש לנו ג'אווה ופייתון ורובי וכל מיני דברים, הכל בהתאם לצורך. המטרה בסופו של דבר של כל צוות היא לבנות, לשחרר את זה החוצה למשתמשים שלנו כמה שיותר מהר, לקבל פידבק ולחזור על זה שוב ולעשות את הדברים האלה. עכשיו, אלמנט שחשוב לציין, כמובן שעובדים בצורה כזו וכולכם מכירים, נוצר, מצטבר איזשהו עול כזה של תמיכה שצריך לחזור, מתי יש זמן לדיבאגינג, מתי יש זמן, סליחה, לא לדיבאגינג, אלא לפתור באגים שיש וכדומה. אז גם פה יש שתי אסכולות באוטומטיק, חלק מהצוותים פשוט כל כמה איטרציות עוצרים, חוזרים אחורה, ובחלק מהצוותים בכל איטרציה יש מישהו שיושב על הספסל, שהתפקיד שלו בעצם לעשות את אותה משימה. אוקיי, אז כדי לשחרר קוד באוטומטיק זה נורא נורא פשוט, פשוט צריך לכתוב deploy וזה משחרר קוד, או שאפשר ללחוץ על הכפתור המפחיד הזה, וזה כל אחד, כל עובד בחברה יכול לעשות האמת, גם אנשים שהם לא מפתחים. זה לוקח 30 שניות ו-2,000 שרתים מעודכנים. ובגלל שזה כל כך מהיר, זה גם נורא נורא מהיר לעשות revert אם צריך, ואז גם אפשר לחזור אחורה, וזאת אחת הסיבות שאנחנו פחות משקיעים בטסטינג, כי אנחנו פשוט תמיד יכולים לחזור אחורה, ואנחנו נדע נורא מהר אם משהו יתקלקל. זה לא אומר שאין חשיבות לטסטינג, אבל כמו שאמרתי, אנחנו עושים, אנשים שעושים את זה, עושים את זה כי הם חושבים שזה הופך אותם למפתחים טובים יותר, לא כדי להימנע מאיזה בעיה כזאת או אחרת. ואם זה עובד, לנו, אנחנו מרגישים שזה עובד. ב-2012 שחררנו קוד בממוצע 60 פעם ביום ל-wordpress.com, כמו שאמרתי, אחד האתרים הגדולים ברשת. זה יוצא משהו כמו כל פעם ב-26 דקות. בימים האחרונים, באמת בדקתי, ככה הסתכלתי חודש אחורה, זה יותר קרוב ל-100 פעמים ביום, כי אנחנו גדלים ממש מהר. וזה רק wordpress.com, אגב, ללא כל אחד מהמוצרים האחרים שלנו. יש זמן לשאלות אחרי זה, בסדר? סליחה. אוקיי. אז הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו זה בעצם, יש עבודה ויש צוותים, אבל כמובן שצריך לתקשר אחד עם השני. אנחנו לא יכולים לדמיין שהדברים האלה עובדים בלי תקשורת טובה, ומשפט שאנחנו הרבה פעמים אומרים בתוך אוטומטיק זה communication is oxygen. זה אחד מהדברים הראשונים שנאמר לכל עובד שמצטרף לחברה. אז מה בעצם התכונות של תקשורת טובה בחברה שהיא מבוזרת? קודם כל, התקשורת צריכה להיות אסינכרונית. הרי מן הסתם, אנשים לא נמצאים באותו מקום ובאותו זמן, אז צריך להשתמש בכלים שהם ברובם אסינכרונים. דבר שני, התקשורת צריכה להיות פתוחה. המטרה שלנו שכל העובדים בחברה ידעו כל הזמן מה שמתרחש, כמובן אם הם בוחרים, אם זה רלוונטי מבחינתם, שהם יוכלו להיות מעורבים, להבין מה התהליכים שהובילו לקבלת החלטה מסוימת, ולמה הדברים התקבלו, ושהכל יהיה פתוח ושקוף. הדבר האחרון, שצריך להיות פשוט. הכלים שאנחנו משתמשים בהם לתקשורת צריכים להיות פשוטים לשימוש, כי אחרת אנשים לא ישתמשו בהם. בנו מערכות מדהימות לתקשורת פנים ארגונית ו-CRM וכל מיני דברים כאלה שבסוף אף אחד לא רוצה להשתמש בהם, אז אנחנו משתדלים שלא. אז במה אנחנו משתמשים? אנחנו משתמשים ב-C וקדמת הטכנולוגיה, הדברים הכי חדשים. סליחה, התבלבלתי. אז קודם כל אני אגיד מה אנחנו לא משתמשים. אנחנו לא משתמשים באימייל בצורתו הרעה. מה זה אימייל בצורתו הרעה? אני חושב שאורי היה פה אתמול ודיבר על זה שאימייל זה הכלי הכי גרוע לתקשורת פנים ארגונית. וזה נכון, במיוחד שצריך לערב יותר מבן אדם אחד או יותר משניים, סליחה, וצריך לנהל, לקבל החלטות. אימייל פשוט לא מתאים. המידע נשאר בתוך התיבות אימייל של האנשים. אנשים לא יודעים מי דיבר עם מי ולמה ולאן אתה עונה. שלא לדבר על המקרים האלה שבהם לאנשים יש את הרעיון המדהים לחבר attachments, ואז בואו נעשה איטרציות על attachments לאימיילים. אז באוטומטיק כמעט ולא משתמשים באימייל בצורה הזו, וגם כמעט ולא עושים פגישות. עכשיו, הסיבה שלא עושים פגישות, זה לא כי פגישות הן לא יעילות. הן יכולות להיות לפעמים יעילות, אבל כמו שאמרתי, אנחנו צריכים להיות אסינכרונים, ופגישות דורשות שאנשים יגיעו לאותו מקום באותו זמן, גם אם המקום הזה הוא וירטואלי. דבר נוסף שהוא שיש איתו בעיה בפגישות, זה שפגישות הן לא באמת שקופות, הן לא באמת פתוחות. מי שהיה בפגישה יודע מה התנהל, בהנחה שהוא באמת הקשיב והיה מרוכז. רוב האנשים ידעו מה ההחלטה שהתקבלה, בהנחה שהתקבלה החלטה ולא בזבזנו את הזמן שלנו, אבל כל מה שקרה בתוך הפגישה, כל התהליך שהוביל לקבלת ההחלטות, הוא בדרך כלל לא יהיה פתוח ולא יהיה שקוף לשאר החברה, וזה משהו שלנו מאוד מאוד חשוב. שלא לדבר על זה שפגישות גם מוציאות אותך הרבה פעמים מהפלואו שלך, אם אתה כרגע בדיוק עובד על משהו, ואף אחד לא באמת יכול לדעת אם אתה עובד על משהו, כי אתה לא נמצא באיזשהו משרד. אז את זה אנחנו גם כמעט ולא עושים באוטומטיק, אני אחרי זה אציין כמה מקרים שבהם זה כן קורה. אז אמרתי שאנחנו משתמשים בכלים הכי מתקדמים והכי חדשים. אחד הדברים שאנחנו הרבה משתמשים בהם זה IRC, שירות, צ'אט, ישן, אין לי מושג מתי הוא קם, הרבה לפני שאני נולדתי. יש לנו שרת משלנו כמובן שמאובטח, וב-IRC אתה בעצם מתחבר, וזה קצת כמו להגיד, באתי לעבודה. אתה יכול לגמרי ללכת אחרי שעתיים, אף אחד לא מסתכל, אבל ברגע שאתה נמצא בתוך ה-IRC, אתה בעצם נגיש לקולגות שלך, אפשר לנהל שיחות, הרבה מאוד שיחות חולין, אבל גם כמובן שיחות על עבודה. ה-IRC הוא מאוד מאוד גמיש, אז יש לנו המון בוטים שבאים ומכניסים לנו מידע לתוך הצ'אנלים שלנו, commits, deploys, כשיש ארורים מסוגים מסוימים, אם יש סטטיסטיקות שאנחנו עוקבים אחריהם שמשתנות, וחשוב לנו שככה יהיה לנו את המידע הזה באופן מיידי, אז זה גם נכנס ל-IRC. הבעיה עם ה-IRC זה שהוא לא אסינכרוני. הרי אמרתי שהתקשורת צריכה להיות אסינכרונית, וה-IRC הוא לא כזה, הוא דורש שאנשים יהיו נוכחים בזמן מסוים, במקום מסוים. כדי קצת לשפר את העניין, אז כל ה-IRC שלנו, כל הצ'אטים, הכל נכנס לשושרת לוגים, וובי, שאפשר להיכנס אליו, ולראות את כל השיחות לפי ימים, לפי צ'אנלים, לחפש, לקשר לטיימסטאמפ מסוים, אז אם מישהו לא נכח, אפשר לשלוח לו לינק, ואז הוא יכול להתחבר. אבל ה-IRC לא מספיק. הוא לא מספיק שצריך לקבל החלטות, הוא לא מספיק שצריך לנהל דיונים שיש בהם הרבה מאוד מידע, וצריך להביא רפרנסים וקבצים וכל מיני דברים כאלה. הוא גם דורש טיימזון, זאת אומרת, גם אם אתה עושה דברים בחלקים, אז עדיין זה דורש שכמובן שאנשים יהיו מחוברים, ולכן הקמנו, או יצרנו, משהו שנקרא P2. עכשיו, P2 זה בסך הכל תבנית לוורדפרס, שזה אומר שזה יכול לרוץ על כל התקנת וורדפרס בכל מקום, כולל על wordpress.com. זה איזשהו שוק של היברידי, אני מיד אראה את זה, היברידי בין פורום לבלוג, טוויטר, קבוצת דיון, או כל מיני דברים מהסוג הזה. אז איך זה נראה? זה צילום מסך ערוך מעט של אחד הבלוגים הראשיים שלנו, אחד הפיטוז הראשיים שלנו. אז אתם רואים, יש לנו פה תיבת כתיבה, אפשר לתייג, זה context aware, אז הוא יציע לנו תגים רלוונטיים, אפשר לתייג אנשים גם. יש לנו רשימת פוסטים, שאפשר לראות גם unreplied וכל מיני דברים כאלה. אז הם גוללים, אז יש לנו לייקים, יש לנו תגובות, התגובות משורשרות בכל מיני רמות, לא רק ברמה אחת, אנחנו מגדירים את זה. זה וורדפרס, אז אפשר להוסיף ווידג'טים עם כל מידע שאנחנו רוצים, וככה זה פחות או יותר נראה. אנחנו משתמשים בפיתו לכל דבר. יש לנו פיתו לכל החברה, זה דוגמה של אחד כזה, ויש לנו פיתוז לפי צוותים, שכל צוות יכול לנהל בו את הדיונים שרלוונטיים אליו. לדוגמה, דיברתי על צוות סושיאל, אז ככה פחות או יותר נראה הפיתו שלהם. כשהם, לדוגמה, אלמנט נוסף שיש פה זה צ'קליסט, בכל פוסט או בכל תגובה אפשר להכניס איזשהו to-do list כזה, ואז אפשר לסמן, ברגע שמישהו מסמן, אז מסומן גם כמובן שהוא סימן את זה והוא עשה, ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. בנוסף לפיטוז של צוותים, אנחנו גם משתמשים בזה לפרויקטים. במיוחד אם יש פרויקטים שבהם אנחנו מערבים אנשים מבחוץ, שלא מתוך החברה, פשוט מקימים פיטו, נותנים להם הרשאות, מסבירים להם איך להשתמש בזה, זה לוקח בדיוק 2 דקות, ואז במקום להתנהל במייל כמו שהם בדרך כלל רגילים, הם פשוט עוברים להתנהל בכלי הזה. בנוסף לפיטוז בנושא עבודה, יש לנו פיטוז בנושאים שקשורים אולי לעבודה, כמו במקרה הזה, זה הפיטוז של המתכנתים, אפשר לראות, הוא הכי מכוער. ופה פשוט שמים לינקים לכל מיני טוקס ודברים מעניינים, כל מיני טכנולוגיות חדשות, כלים. הרבה פעמים יש פה מידע חוזר מהאקר ניוז, אבל זה בסדר. דברים שרלוונטיים לנו. פיתו נוסף שיש, זה בנושאים חברתיים שפשוט רוצים לדבר עליהם, כי אנחנו הרי חברה מבוזרת, אז יש לנו פיתו בנושא מוזיקה, פיתו בנושא חיות, פיתו בנושא מכוניות, וכל דבר שיש מספיק יותר משני אנשים שמעניין אותם, אז אנחנו יוצאים דבר כזה. יש פה אנשים שקוראים מוזיקה. אתה יכול לקרוא? 10 נקודות. טוב, לא משנה. אפשר הלאה, אם מישהו רוצה לזמזם, אתם מוזמנים. אז זה הפיתו שלנו. אימפיריאל מרץ'. אוקיי. טוב, הדבר המגניב לגבי פיתו, לפחות בצורה שבה אנחנו מריצים את זה על wordpress.com, שאפשר לצרוך את המידע בכל צורה שאתם רוצים. זה קיים בווב, אפשר לעשות מנוי באימייל או לכל הפוסטים, או לכל הפוסטים וכל התגובות, או רק לתגובות לפוסט מסוים, זה מאוד מאוד גמיש, אפשר לשלוח באמצעות האימייל, גם פוסטים, גם תגובות. את אותו דבר אפשר לעשות בג'אבר, מי שמעדיף אינסטנט מסג'ינג. בתוך ה-IRC אנחנו מוצאים את כל הפוסטים בכל ה-150 ומשהו פיתוש שיש לנו. בדרך אפליקציות מוביל של וורדפרס שקיימות לכל פלטפורמה, יש לנו מערכת חיפוש שמאחדת באמצעות אלסטיק שרץ' בין כל הפיתוש שלנו, כי יש לנו כל כך הרבה, אז כדי שאפשר יהיה למצוא מידע. יש לנו כל מיני כלים שפיתחנו שלוקחים את כל הפוסטים הכי פעילים מכל הפעילות בכל החברה, ומרכזים אותם למקום מסוים, כך שאי אפשר לעקוב אחרי כל מה שקורה בכל החברה, אבל מי שרוצה את הדברים הכי פעילים, הוא יכול לעשות איזשהו מנוי ולקבל את הדברים האלה. יש עוד כל מיני כלים וכל מיני דרכים, כל אחד פשוט יוצר לעצמו את מה שהוא רוצה. עכשיו, פיתו, כמו שהצגתי אותו, ב-80%, 90% קיים באופן סורס, אתם יכולים להוריד או להפעיל את זה ב-wordpress.com ולהשתמש. חלק מהדברים הם דברים שפשוט מתחברים נורא למערכות שלנו ועדיין לא יצא לנו לשחרר אותם. יש כלים דומים בחוץ שאתם יכולים להשתמש בהם, דפלס זה ישראלי, ויש עוד כל מיני כלים שעושים דברים, הם באים לענות על אותה מטרה, ויכול להיות שהם יותר מתאימים לכם, אם אין לכם בעיה להשתמש במשהו שהוא הוסטד, אז אתם יכולים לדאוג את זה. אז אם נסכם את העניין הזה של התקשורת, אנחנו בערך 25% משתמשים ב-IRC, 70% נכנס לתוך כל אותם פיתוס, ו-5% זה כל השאר. עכשיו, כל השאר זה המון המון דברים, יכול להיות פה ושם אימייל, זה יכול להיות שיחות אישיות שצריך, אז זה אינסטנט מסג'ינג בדרך כלל, זה יכול להיות פגישות. עכשיו, פגישות, אין איזשהו הגדרה למתי וכן עושים פגישות ומתי לא, אבל חלק מהצוותים יהיו ספונטניים לגבי זה, חלק מהצוותים יקבעו פגישה שבועית של חצי שעה, כדי לדבר על אותם דברים שצריכים בנדוויף גדול, ואז עושים את זה בגוגל הנגאוט, כדי שאפשר יהיה לראות את הקולגות שלך מדי פעם, או בסקייפ וויס, או דברים מהסוג הזה. דבר נוסף שאנחנו עושים, יש לנו פעם בחודש טאון הול, שבו מת, הפאונדר מתייצב מול מצלמה, לפעמים ביחד עם, עם עוד אורחים, ואנשים פשוט שואלים אותו שאלות, אפשר לשאול אנונימית, אפשר בווידאו, בכל מיני צורות, זה כמובן עולה אחרי זה לאיזשהו אתר, כי מי שלא יכול להיות נוכח בריל טיים, יוכל לעקוב אחרי זה, יש טרנסקריפשן ודברים מהסוג הזה. אוקיי, אז עד כאן פרק של התקשורת, בוא נדבר על איך מגייסים עובדים בחברה מהסוג הזה, ולמה זה שונה מגיוס עובדים בחברה רגילה. אז בחברה רגילה אתם מגייסים מהמאגר המקומי שלכם. מה לעשות מתי שהמאגר הזה יתייבש, או לפחות יהיה מאוד מאוד דליל, או כי אתם לא יכולים להרשות לעצמכם את העובדים שאתם באמת מחפשים, וזה לא משנה מה הקריטריונים, בין אם הגדרתם שאתם רוצים שועלי קרבות ותיקים עם 10 שנות ניסיון בטכנולוגיה מסוימת, ובין אם הגדרתם שאתם רוצים בוגרי אוניברסיטה מצטיינים, מתישהו אתם פשוט תילחמו עליהם כל כך חזק מול אנשים אחרים, אז או שלא תמצאו אותם, או שלא תוכלו להרשות לעצמכם אותם. את הבעיה הספציפית הזאת, אין לנו בחברה המבוזרת, כל העולם הוא מגרש המשחקים שלנו, אנחנו יכולים לגייס מכל העולם, ובאמת שיש המון המון כישרון בעולם. ורק צריך לדעת למצוא אותו. אבל מה לעשות? לא הכל זה קשת בענן וסוסי פוני, זה באמת לא מתאים לכל אחד. מלבד הכישורים הטכניים או המקצועיים שאתם מחפשים אצל העובדים, לא משנה מה התפקיד שלהם, אתם צריכים אנשים עם כמה תכונות אופי שהם לא כל כך נפוצות או לא מספיק נפוצות, וזה בין השאר הנאה עצמית מאוד 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 גדולה, יכולת למידה עצמאית מהירה, ויכולת תקשורת בכתב טובה באנגלית, שזה גם סוג של צירוף כזה שלא תמיד מוצאים. אבל ברגע שמצאתם, זה יכול להיות מדהים. אז מה התהליך שאנחנו עושים בעצם כדי לגייס עובדים? הרי אנחנו לא יכולים להטיס את העובד לאיזה משרדים, כי אין לנו משרדים, ואנחנו גם לא נשים אותם מול לוח וניתן להם לפתור כל מיני פיזבאז או כל מיני דברים כאלה. אז מה בעצם התהליך שלנו? אז קודם כל אנחנו כמובן צריכים לעשות איזשהו סינון ראשוני, כי אנחנו מקבלים הרבה קורות חיים, כי נורא מגניב לעבוד בחברה כזאת, כולנו כל הזמן הולכים לכנסים ומדברים על כמה זה מגניב, אז אנחנו עושים סינון ראשוני, זה מה שעושים בכל מקום, זה יכול להיות הקורות חיים, או הפעילות שעשית באופן סורס, אם זה רלוונטי, וגם איזשהו רעיון ראשוני. השלב הבא הוא קוד טסט. עכשיו, הקוד טסט שלנו, גם אמרתי, לא פיזבז ולא שום דבר מהסוג הזה, אנחנו לקחנו פיסת קוד שהייתה פעם טובה, הרסנו אותה ביד מאוד מיומנת, הכנסנו פרצות אבטחה, כל מיני שגיאות, סינטקס, קודינג סטנדרט הפוך ומבולבל וכל מיני דברים כאלה, נותנים את זה למועמד. למועמד יש פרק זמן מסוים לפתור את זה, הוא עושה את זה בצורה עצמאית לחלוטין, הוא יכול כמובן לשאול שאלות, אין עם זה שום בעיה. זה משהו שאמור לקחת בערך 4 שעות, אבל אנחנו נותנים לאנשים שבוע לעשות את זה, אין לנו בעיה של חובי שאלו אפילו בסטאק אוברפלו אם הם רוצים, הרי ככה תהיה העבודה שלהם אחר כך. זה לא כל כך משנה מה הם באמת עושים. זה באמת אמור לקחת פחות או יותר 4 שעות, לא יותר מזה, אבל זה מה שאנחנו עושים. גם את זה עושים בצורה שהיא דומה לשיטת העבודה שלנו. המועמד מקבל access לאיזשהו subversion repository, הוא פשוט עושה קומיץ. אז גם אנחנו יכולים לראות איך הוא כותב commit messages, ואיך הוא בעצם מארגן את הקוד שלו ודברים מהסוג הזה, זה גם כמובן חשוב. מועמד שעבר עד את השלב הזה, בעצם מתחיל לעשות פרויקט ניסיון בתשלום. עכשיו, בפרויקט הזה באמת המטרה היא לבוא ולפתח משהו אמיתי, משהו שאנחנו באמת צריכים, משהו שאולי על הרודמאפ בשלב יותר מאוחר, או שלא נכנס לרודמאפ כי הוא לא בהיי פריוריטי, והמועמד מקבל גישה למערכות הרלוונטיות, לאותם פיתוז, לפיתוז של המתכנתים אם הוא רוצה לשאול שאלות, ל-IRC או לכל מיני דברים כאלה. בחלק מהמקרים זה בגיט, בחלק מהמקרים זה גם יהיה סאב-ורז'ן רפוזיטורי, לפעמים זה רק יהיה טיקט והוא צריך לשלוח פאצ'ים ודיפס. והפרויקט הזה אמור לקחת משהו בין 2 to 8 weeks. הסיבה שיש כזה הפרש, כי חלק מהאנשים עושים את זה פול טיים, וחלק מהאנשים עובדים פול טיים במקום אחר בזמן שהם עושים את זה, אז כמובן שהם עושים את זה בסוף השבוע, ובערבים אז נותנים להם יותר זמן. המטרה של הפרויקט הזה, קודם כל שאנחנו נראה איך המועמד באמת עובד. ריל טיים, ככה הוא יעבוד איתנו אחרי זה, וככה חשוב לנו לראות איך הוא מתקשר, איך הוא מקבל פידבק, איך הוא שואל שאלות, וגם לא פחות חשוב, שהמועמד יראה איך אנחנו עובדים. כי הרי זה יהיה נורא עצוב, אם אחרי כל הדבר הזה, הוא פתאום יבין שהוא נמצא לבד בחדר רוב היום, והוא לא יכול לעבוד ככה. אז הוא באמת עושה את זה כמו שיהיה במציאות אחר כך. בערך 50% מהאנשים מצליחים לעבור את השלב הזה. ושוב, חלק כי לא מתאים להם וחלק כי הם לא מתאים לנו, אבל זה יכול להיות באותה מידה בשני הצדדים. מה שקורה אחרי זה, יש איזשהו רעיון אחרון עם מאט, הפאונדר שלנו, שעדיין עושה בסופו של דבר את כל ההחלטות, והמועמד מקבל איזשהו תהליך, איזשהו תאריך, והוא מתחיל לעבוד. עכשיו, איך באמת עובר תהליך האונבורדינג? הרי אין מי שיקח את המועמד בין כל את העובד החדש בין כל החדרים, ויגיד לו, הנה, תראה, זה המעצב הכי נחמד, וזה המתכנת התותח שלנו, או כל מיני דברים כאלה. אז אנחנו צריכים לעשות את זה, גם את זה, בצורה שהיא קצת וירטואלית. יש לנו אתר שנקרא Welcomatic, שלוקח את המועמד בכל השלבים של הכניסה, גם כדי להכיר מי הנפשות הפועלות, ובאיזה כלים אנחנו משתמשים, מה שהוא עדיין לא נחשף בו בתהליך הכניסה שלו, להבין איך הוא בעצם מקבל כסף, מי הבן אדם שצריך לחתום על תפסים ואיפה עושים, איך הוא מזמין את המחשב שלו, איך הוא משתמש בכסף שאוטומטיק נותן לו כדי לראות את המשרד הביתי שלו, וכל מיני דברים מהסוג הזה. לכל מועמד גם מוצמד בדי, שזה מישהו מצוות אחר, שבאמת המטרה שלו להיות זה שהוא שואל אותו את כל השאלות שלא נעים לשאול. ובנוסף, משהו שאנחנו עושים אצלנו זה שכל העובדים החדשים, לא משנה מה התפקיד שלהם, סמנכ"ל כספים, מעצב, איש תמיכה או כל מיני דברים כאלה, טוב, איש תמיכה זה די ברור, כולם עושים 3 שבועות של תמיכה במשתמשים של WordPress.com. גילינו שזה פשוט הדרך הכי טובה לחשוף את האנשים לכל המערכות, כי זה מה שאנשי תמיכה עושים, הם צריכים לגעת בכל המערכות. לחשוף אותם לכל האנשים, כי זה מה שאנשי תמיכה עושים, הם תמיד יש להם ממשקים עם כל האנשים השונים בחברה, וגם שיבינו בסופו של דבר מה אנחנו עושים, מה המטרה שלנו, ולאן אנחנו חותכים, ויבינו גם את הבעיות של המשתמשים שלנו, כי זה משהו שהם יצטרכו להתמודד איתם אחרי. והשלושה שבועות האלה זה בעצם, אתם יודעים, הזמן הזה שעובד חדש נכנס לחברה, והוא עומד מול המחשב, הוא לא באמת יודע מה לעשות. אז זה פחות קורה, אצלנו פחות יותר קורה במהלך השלושה שבועות האלה, הוא בעצם מסתגל לחברה ולאיך שאנחנו עובדים. החלק האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה בעצם איך אנחנו יכולים להיות חברתיים, למרות שאנחנו לא נמצאים באותו מקום. עכשיו, תיארתי את כל אותם פיתוש שבהם מדברים סתם על דברים, ועל זה שיש לנו מלא שיחות כאלה ואחרות ב-IRC, יש לנו הרבה מאוד ממים פנימיים והרבה מאוד בדיחות פנימיות, אבל זה כמובן לא מספיק וצריך גם להיפגש. אז באוטומטיק נפגשים כל החברה, פעם בשנה, לכל התמונות מהזמן שהחברה הוקמה ועד היום. מטיסים פשוט את כולם לאיזשהו אתר נופש. זה לא קל למצוא מקום שיכול להכלס את כל האנשים ושיהיה לו אינטרנט טוב. כי כשאני מתכוון לאינטרנט טוב, זה האינטרנט ממש טוב, כי לכל אחד יש איזה 3 דיווייסים, ואנחנו, האמת שלא מצאנו. כי בכל מקום שהיינו, האינטרנט לא עבד יומיים, עד שפשוט הבאנו תשתיות חדשות וזה קורה. אבל אנחנו ממשיכים לנסות כל פעם מחדש. זו תמונה מספטמבר האחרון בסן דיאגו, כל החברה מגיעה. עכשיו, זה שבוע, במהלך השבוע הזה עושים עבודה וגיבוש וכיף, כשעבודה זה בערך 30-40% מהזמן, מתחלקים לצוותים, לצוותים שהם לא הצוותים האורגניים שלנו, כדי שנתנסה לעבוד עם אנשים אחרים שאולי לא יצא לנו לעבוד איתם עדיין, ומקבלים איזושהי משימה, איזשהו משהו לפתח, משהו קטן יחסית, ומציגים אותו בסוף השבוע לכולם. חוץ מזה יש המון המון פלאש טוקס כאלה שאנשים רוצים לדבר על נושאים שמעניינים אותם, המון כאלה מפגשים של למידה בנושאים מסוימים, כל מיני שיחות שקשה יותר לנהל אותם באופן וירטואלי, כל הדברים האלה מתקיימים, וגם עושים המון המון, המון, המון כיף, בסן דיאגו היה לנו צניחה חופשית וקארטינג, וקארטינג האמת עושים בכל מפגש אצלנו, זה הפך להיות אובססיה, עושים מלא מלא דברים כיפים, אנחנו מדברים על המפגשים האלה כמה שבועות לפני שהם קורים, אבל ממשיכים לדבר עליהם חודשים אחרי, יש הרבה אלכוהול וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, חוץ ממפגשים, מפגשי חברה, זה קשה לעשות את זה לכל החברה. היינו עושים את זה גם יותר אם היה אפשרי, אבל זה לא קל. אז יש גם מפגשים צוותיים. כל צוות נפגש בין 2-5 פעמים בשנה. זה גם נורא תלוי. צוותים שכולם רווקים נפגשים מלא, וצוותים שלכולם יש משפחות קצת יותר קשה. והמפגשים האלה עובדים בצורה די דומה. כל הצוות נפגש, הולכים למקומות מגניבים, עובדים במהלך שבוע, עושים איזשהו פרויקט בדרך כלל, וגם ממש נהנים ועושים גיבושים. זה הצוות VIP בלס וגאס לאחרונה, וזה כמה ימים אחרי זה הם הלכו לעשות, הלכו לאיזשהו מסלול מרוצים, ובאמת המקומות של המפגשים נורא נורא מגוונים. חבר'ה, מזהים, הצוות שלי היה פה לא מזמן בארץ, איכשהו הצלחתי להביא אותם. יום כיף בכותל. היה מגניב, האמת שכרנו לנו איזשהו וילה בהרצליה, ועבדנו משם כל היום, כל השבוע. אבל חבר'ה, אנשים היו, אם יש לכם bucket list, מקומות שאתם רוצים לבקר בהם, אוטומטיק מקום מצוין, ניו זילנד, איסלנד, הוואי, דרום אמריקה בכל מיני מקומות, פשוט הצוות בוחר לאן הוא רוצה ללכת והולך, ככה זה כשלא צריך לשלם על משרדים, בקטע הזה יש יד חופשית. טוב, אז אני אסיים, אין כמו לסיים הרצאה עם ציטוט שהוצא מהקצ'רו, העתיד כבר כאן, הוא פשוט לא מבוזר בצורה שווה, ויליאם גיבסון הסופר של נרומנצר, זהו, אם יש לכם שאלות, אני אשמח בכל נושא שקשור לעבודה בחברה מבוזרת, לוורדפרס, כן.
אני שלי גם עובד ככה, אבל אני רוצה לשאול על אחד. אוקיי. אני מסכים עם כל מילה. אני משתמש בפייסבוק, עם קבוצה סודית. כן, אני מצמין, אתה רושם את כל הדברים. ולמדים לעבור קו, שזה לא יפריע לתפוקה במשך יום העבודה.
אוקיי.
ולינוס קרבולס אמר שצוותים היררכיים בקבוצה של 10 אנשים זה בגלל שזה טבעי שיהיה אמון בין קבוצה של 10 אנשים, יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות.
אוקיי, כן. אז קודם כל פייסבוק, סלח לי, אני לא יודע איך אפשר לנהל שם דיונים, זה נוראי, כאילו, ואי אפשר להכניס קוד בפייסבוק, איך להכניס קוד בפייסבוק? לא, עדיין. כאילו, אתה יודע, אתה רוצה להכניס קוד, לכתוב דברים של יותר משתי שורות, אוקיי, אז אני לא מכיר, אז מגניב, אבל תבחן את אחד הפרויקטים האחרים כשתגדל בנוסף ותהיה יותר מעצמך. ולגבי העניין של צוותים זה נכון, עכשיו, אנחנו אמרתי, אנחנו מתקבלים 150 איש, מי שמכיר זה דן ברנאמבר. יכול להיות שבשלב הזה אנחנו נצטרך לעשות איזשהם פיצולים יותר גדולים, יכול להיות שנצטרך להוסיף איזשהו דרגי ניהול ביניים, לא ידוע, אנחנו גמישים, מה שיבוא יבוא וזה בסדר, כל עוד אנחנו שומרים על הרוח שלנו, אנחנו עושים את מה שאנחנו רוצים, זה בסדר, אנחנו פשוט נתאים את עצמנו.
יש לי כמה שאלות, הראשונה, איך היו השלושה שבועות שלך
בספורט? אז האמת שאני, נכנסתי לחברה כשעוד לא היה לנו את התהליך הזה, שהיה נורא ברור, והאמת שנכנסתי כאיש תמיכה. זה היה מוזר, נכנסתי כאיש תמיכה, אבל עשיתי פרויקט פיתוח כטרייל, זה היה נורא מוזר, כי גם באתי בדרך עקומה פשוט מישהו שהוא סמנכ״ל בחברה הגיע לביקור לארץ, תפסתי אותו באיזה כנס, לא עזבתי אותו עד שהוא נתן לי את ההזדמנות להיכנס לחברה בטרייל. עשיתי טרייל של תכנות, אבל בגלל שלא היה לי רקע, הרגשתי שאני לא מספיק טוב, ואחרי שסיימתי די בהצלחת הפרויקט, זה היה פיתו, הגרסה הראשונה שלו, אל תסתכלו בקוד וזוועתי, ועובדים עליו, היום יש הקדי ומשפרים את זה. בכל מקרה, אז פשוט הכנסתי לתמיכה, אז זה לא היה לי טרייל בתמיכה, כי זה מה שעשיתי. אז עשיתי את זה כמעט שנה ומשהו, עסקתי בתמיכה. וזה כיף, כאילו מי שאוהב את זה, זה קשה, אבל זה כיף.
מאיפה מגיעים הרעיונות
לדברים קשים לעשות? קודם כל, זה קל, יש לנו מאות, עשרות מיליונים של משתמשים. הם יגידו לך בכל מיני צורות מה הם רוצים ממך. ומצד שני, יש לנו איזשהו רודמאפ, יש לנו מטרה. זה, כאילו, אני יודע איך שאנשים מתייחסים לכל מיני כאלה מנטרות בחשדנות, אבל אוטומטיק רוצה democratize publishing, ורוצה באמת להפוך את הווב למקום יותר טוב, ויש לנו כל מיני מטרות בדרך לשם, וכל מיני יעדים, וכל מיני דברים שאנחנו רוצים להשיג. ברמת הצוותים, זה גם יכול להיות דברים שצוותים אחרים ביקשו, וזה יכול להיות רעיונות שפשוט בא למישהו לעשות. ויש גם גמישות כזו, זאת אומרת, אם עבדתי עכשיו שבועיים על איזה משהו, שלא באמת נהניתי לעבוד עליו, אני צריך הפסקה לעשות משהו מגניב, אבל שלמרות שאף אחד לא ביקש, בסדר, זה קורה, עושים דברים כאלה.
רואים את זה בהרבה חברות מבוזרות, יש להם קבוצות שונות, יש גם את חוק קונווי שאומר שתוכנת יראה כמו המבנה הארגוני של החברה שמפתחת אותה. איך אתם שורים על סטנדרטים ותשתיות משותפות למרות שאתם קבוצים, שאתם צוותים מבוזרים ככה?
אוקיי. אז סטנדרטים, יש לנו סטנדרטים. זאת אומרת, גם אם משתמשים, יש לנו סטנדרטים, יש את הסטנדרטים האמת של וורדפרס כפרויקט קוד פתוח, לאיך צריך לכתוב קוד, וכולם עובדים לפי זה. וכשלא, אז אתה רואה אנשים שפשוט לפעמים מקדישים חלק מהזמן שלהם לקרוא קומיץ של אנשים אחרים, לפעמים גם לא באותו צוות, ומהירים, ומשפרים, ומתקנים, אנשים תקנים מה שמישהו אחד עשה, ואפילו נכנסים רק כדי לנקות ה-white space. כי זה יש אנשים שזה השתיק שלהם. וזה בסדר. ברמת כל החברה זה באמת יכול להיות איזשהו אתגר. יש לנו הרבה מערכות, יש לנו צוות DevOps מדהים שמנהל את כל המערכות, באמת כי אני כמפתח, הדאגה שלי לגבי מערכות היא אפסית. באמת אפסית זה די מדהים. הצוות מונה איזה 6 אנשים, כן, אמרתי 2,000 שרתים, 6 אנשים, הם עושים עבודה באמת מופלאה, והתפקיד שלהם, או ההגדרה שלהם, זה להפוך את החיים שלנו, המפתחים לקלים, וחלק מזה זה לעשות אבסטרקציה של כל הדברים האלה. אני לא צריך לדאוג למערכות, אחרי אני צריך לדאוג לקוד, והקוד צריך להיות טוב, אז אני מבקר את עצמי, והצוות שלי מבקר אותי, וגם אנשים אחרים מבקרים אותי, לפי הצורך. כן.
איך אתה הגעת לזה? איך אמרת בכלל צורת
עבודה? אז לפני שנכנסתי לעבוד באוטומטיק, הייתי פרילנסר שעשה וורדפרס, ואז הייתי עבדתי באיזושהי חברה שעושה סושל מדיה, וכחלק מזה יצרה הרבה מאוד בלוגים, ואיפשהו הבנתי גם שוורדפרס זה הרבה יותר מזה, זה בכלל מערכת ניהול תוכן, ועשיתי הרבה אתרים די גדולים וכל מיני שירותים. היה כנס וורדקמפ, זה לא אוטומטיק, זה וורדפרס הפאונדיישן, וורדפרס כפרויקט קוד פתוח, יש המון וורדקמפים כאלה, כנסים שמתקיימים, בדרך כלל חינמיים או מאוד זולים, בכל מיני מקומות. היה וורדקמפ בתל אביב, הגיע אותו נציג של החברה לאותו וורדקמפ, ראיתי שהוא מגיע, נכנסתי לאתר, הבנתי מה קורה שם, אמרתי, זה מה שאני צריך לעשות. איכשהו הצלחתי להגיע שם. אני 4 שנים בחברה, זה דבר שבלתי אמן, מבחינתי הייתי מקסימום שנה וחצי לפני זה נראה לי, בכל חברה שעבדתי בה.
כן, אז אתה אומר שאתה
איך אתה מתמודד עם הפרשי שעות בין אנשים בצוות? כאילו זה לא מעכב, וגם איך אתה אישית מתמודד עם זה שאין לך אנשי צוות שאתה ממש יושב איתם, כאילו קלאס אושר, כאילו.
כן. אז מתרגלים לזה. כשמסתכלים על זה, אני אענה קודם על הצד השני, סך הכל אני מבלה משהו כמו 5 או 6 שבועות בשנה מחוץ, ביחד עם אותם אנשים. מסתכלים על זה, זה לא מעט. זה אומנם מפוזר ומתחלק, אבל אז יוצא לי לפגוש ולהכיר את האנשים, אני מכיר את האנשי צוות שלי ממש טוב. לגבי הפרשי שעות, הדרך שבה מחלקים את העבודה מאוד תלויה בהפרשי השעות באותו צוות. זאת אומרת, אי אפשר לעשות פר קודינג בצוותים שבהם אנשים באמת באזורי זמן אחרים, או כמעט ואי אפשר. אבל מסתדרים, כי בדרך כלל מחלקים את העבודה לצ'אנקים ממש ממש קטנים שכל אחד עושה בנפרד, ומאוד חשוב כמובן לתקשר. הנה סוף היום, כאן סיימתי, לפעמים אני קם בבוקר ומישהו פשוט המשיך והשלים, ואולי דווקא באותם מקומות שבהם נתקעתי. אז כמובן שחשוב להקפיד על כל מיני דברים שהם חשובים בכל מקרה, קוד קרי וכל מיני דברים מהסוג הזה. הצוות שלי יש לנו בחור בסרילנקה, שהוא עדיין נמצא כשאני מתעורר, אנגליה, שנמצא רוב הזמן ביחד איתי, ואחרי זה מזרח ארצות הברית, ואז מערב קנדה. אז עכשיו אנחנו מכסים 24 שעות, אבל יוצא לנו כמעט כל הזמן להיפגש. יש לנו איזשהו פרק זמן מסוים שאנחנו גם עושים פגישה שבועית שכולם נמצאים, אז יש לי מישהו שזה נורא מוקדם לו, ויש מישהו שזה נורא מאוחר לו, אבל זה עובד. כן.
אמרת שיש כמה שלבים אם יש עסקים עם קוטסט ופרוג'קט, מי בודק את זה?
אוקיי, יש לנו צוות של 3-4 מפתחים, שהם מפתחים בצוותים, הם עושים דברים, אבל הם מקדישים בערך 30-40% מהזמן שלהם לעשות את זה. האמת שזה אחד מהקשיים כרגע שלנו, כשאנחנו רוצים לצמוח נורא נורא מהר, זה אחד מהדברים שאנחנו עושים יחסית לאט. יש לנו יעד מאוד, מאוד גדול לגייס השנה 60 עובדים. גייסנו בערך 10, האמת, מתחילת השנה, שזה לא רע, אבל זה נורא נורא קשה, כי זה לוקח זמן, וזה בא במקום דברים אחרים שאתה רוצה לעשות. אבל נכון עכשיו יש 3 או 4 אנשים שהם מפתחים יחסית ותיקים, יחסית מנוסים בחברה, שהם עושים את הדברים.
איך
מתקבל תהליך
של איזה פיצ'רים רוצים לעשות? איך מנהלים את הריליסים?
אז יש דיונים כאלה, זה שוב תלוי נורא בצוות ומה הוא עובד. בגדול, יש את הרודמאפ הזה שנקבע, מוגדר מה צריך להיות בו. הצוות ביחד עם מאט, בדרך כלל מאט מאוד מאוד מעורב ומה שעושים, זה הפאונדר שלנו. אבל אם כשזה רלוונטי, כן, אבל יש המון המון חופש. הרבה פעמים הצוות יודע מה לעשות. קשה להסביר, אני מבין שזה נורא אבסטרקטי, אבל יש גם דיונים שמתקיימים ברמת חברה, הרבה מאוד פעמים. אבל הרוח שהחברה הולכת אליה די ברורה לכולם. הרבה פעמים קורה שאנחנו משנים את דעתנו. התחלנו לעבוד על משהו, ראינו שזה לא תופס, שמים אותו בצד, עוברים לעבוד על משהו אחר. אנחנו מודדים הכל. אנחנו מודדים הכל, אנחנו חברה מאוד מכוונת מידע, גם כשדיברתי על זה שיש לנו אנשי מרקטינג, בדרך כלל זה אנשים שמבלים את הזמן שלהם, יודעים לעשות שאילתות בדאטאבייס, כדי לקבל מידע ולקבל החלטות על פיו. כל דבר שאנחנו עושים זה אחד מהערכים של החברה נמדד, ואנחנו קובעים מראש מה המדדים שלפיהם אנחנו נדע אם משהו מצליח, לא מצליח, יש לו טראקשן, צריך לשנות. כן, ברור. אין ספק שהמודל הזה לא מתאים לכולם. אין ספק. אבל אני חושב שהוא מתאים להרבה יותר מכמות החברות שמשתמשות בו. ברור, טבעי לגמרי לחברות ווב, אבל יכול להיות שאני די בטוח שזה יכול להתאים גם לחברות מסוג אחר.
מה עם חברה במשך היום?
אז אני הרבה זמן הלכתי לעבוד בעיקר בבתי קפה, ואז אתה הופך להיות סוג של קבוע, ויש בתי קפה שמסתכלים עליך בעין כזאת, עזוב את השולחן כבר ותלך, אז אתה לומד איפה אתה welcome ואיפה לא, אבל כן, אז אני אבל כבר משהו כמו 3 חודשים הולך, נפתח קו-וורקינג חדש בנתניה, חיכיתי הרבה זמן שזה יקרה, ואני פשוט עובד שם כמעט כל היום, יוצא לי לראות אנשים, אנחנו מדברים, אנשים שמגיעים לקו-וורקינג. קודם כל זה נורא קרוב, זאת אומרת, כשעבדתי, אני גר בנתניה והייתי צריך לבוא לעבוד פה 1.5 שנים ברמת גן, אני כל יום הייתי מגיע למשרד בעצבים ומגיע הביתה מותש, אז פה זה גם חירה, אגב, גם אותו קו-וורקינג, אני הרבה מאוד ימים קם בבוקר ולא בא לי. אני הולך בצהריים, אני מתחיל את הבוקר, אפילו בספרייה, אני גר ליד מכללת נתניה, אני הולך לעבוד בספרייה, יכול להתאים. היה לי משרד ביתי, אבל כשנולד הבן שלי, אז ככה הוציא אותי החוצה. אבל מתי שהוא שוב, יהיה נגדל, הבית יגדל, אז יהיה לי עוד פעם משרד ביתי, אז אני גם יעבוד בו חלק מהזמן. אני לא יודע, זה נורא נורא תלוי בהרבה מאוד גורמים, גם במזג האוויר. אז זה נורא משתנה. אוקיי, טוב, יש לנו זמן, כן, בסוף שם.
הכלים שלכם לאגרגציה של מידע מכמה מקומות של
פיתוח, לא שחררנו את זה. בגדול זה שהיא מערכת שעוברת על אופן סורס בתוך איזשהו אתר שנקרא מישן קונטרול, שזה בעצם דשבורד שלנו לכל דבר, לסטטיסטיקות ולדברים כאלה. זה לא יצא, אבל כשמסתכלים על פיתוק, כשמסתכלים על וורדפרס, יש לך RSS, אתה יכול להתקין פלאגין שעושה לך JSON API ולהכניס את זה. זה די קל לפתח את הדברים האלה. אז נכון, זה קצת יותר ספציפי, וכמו שאמרתי, חלק מהדברים האלה לא שחררנו, אנחנו מאוד מאוד רוצים, אנחנו חברה שמכוונת לאופן סורס. מה אתה אמר פעם? לא אכפת לי שתשחררו כל דבר שהוא לא הקבצי סיסמאות שלנו. אז ברגע שיש זמן, אנחנו עובדים לקראת זה, כשכותבים קוד, כותבים אותו כדי לשחרר אותו, אבל חלק מהדברים, בעיקר הכלים לשימוש פנימי, לא ברמה הזאת שאנחנו מסוגלים לשחרר אותם, הלוואי וזה יקרה, לכל חלק זה יכול לקרות בזמן אחר.
שאלה נוספת, התחלת קודם שלפעמים אתם עובדים עם לקוחות על פיתום.
כן. אז אוטומטיק מפעילה, אבל לא רק לקוחות, לפעמים זה גם שותפים בכל מיני אלמנטים, נגמה פרסום וכל מיני דברים כאלה, אבל לקוחות, אוטומטיק מפעילה שירות VIP, שזה בעצם הוסטינג, מנג' הוסטינג לאנשים לחברות וארגונים גדולים שמשתמשים בוורדפרס, הבלוג של TED, TechCrunch, GigaOM, All Things Digital, כל הבלוגים של CNN, שבאמת נהנים מטראפיק מדהים, כל הדברים האלה מוכסנים אצלנו, אנחנו עובדים עם הקורפורט שלהם. עכשיו, אנחנו נותנים תמיכה למפתחים שלהם, אנחנו לא נותנים תמיכה למשתמשי קצה, אבל זה שוב, כשמנהלים פרויקט בגדול, משתמשים בפיתו. אנחנו לא משתמשים בפיתו לתמיכה. זה, אנחנו משתמשים בזנדסק, או אנחנו לא משתמשים בפיתו ל-CRM, יש לנו סיילספורס. לא, זה לא תשובה לכל דבר, למרות שאנחנו מאוד אוהבים את פיתו. אבל הוא בהחלט לא התשובה לכל דבר ולא מתאים לכל דבר.
לא כל חברה יודעת תמיד להבין את זה. כל הסינדרום not invented deal וכל זה.
כן, האמת שזה משהו שחשבתי עליו. כאילו, רגע, למה אנחנו משתמשים בזה? יש ממש כלים טובים. אז האמת, כי זה נורא תפור לנו. זה וורדפרס, כולם, כל המפתחים אצלנו, לא רק כל המפתחים, גם אנשי תמיכה שלנו, כולם יודעים לעשות וורדפרס. אם צריך לעשות איזשהו שינוי, להוסיף איזה פיצ'ר, הם יודעים. אז זה נורא קל. וזה באמת תפור לצרכים שלנו. עכשיו, זה גם התפתח ממשהו שהתפתח ממשהו. זה לא נולד. אם עכשיו היינו צריכים לכלי מהסוג הזה ולא היה לנו, לא בטוח בכלל שהיינו יוצרים אותו. מאוד יכול להיות שהיינו הולכים ומחפשים החוצה. כל הסטאק שלנו וכל מה שאנחנו מפתחים הוא אופן סורס, אבל אין לנו בעיה להשתמש בסופטוור אז הסרוויס שזה רלוונטי, במיוחד אם זה חוסך זמן, חוסך השקעה, שלא נכון לעשות אותה. היה פה עוד שאלה? כן.
זה
היה מעניין
לנו
אותי
את השיטה לעבוד
עם
חברות וכל זה, איך הם מרחים את העובדים, איך מפתחים עובדים, איך גם כשיש קונפליקט, איך
מדברים על זה. מה זה? נורא קל לדעת מי עושה ומה לא עושה. כל התקשורת שלנו כתובה. זה יותר קל. תשמע, כשבן אדם מגיע למשרד, 90% עבודה הוא עשה כשהוא יחתים את הכרטיס, והוא יכול לשבת כל... היו לי ימים כאלה. אתה יושב 80% מהיום מול המחשב, אתה לא עושה כלום. סוליטר, לא יודע, לא סוליטר. אנחנו יותר מתקדמים, קוראים Hacker News. ויש המון ימים כאלה. אבל מה חשוב בסופו של דבר? זה התפוקה שלך. יודעים, כשאתה עובד בצוות קטן יחסית, אמרת קודם 10 אנשים, יש אמון, רואים מה כל אחד עושה, נורא קל לדעת מי עושה ומה לא עושה. עכשיו, כשמישהו לא עובד מספיק טוב, שלא עושה דברים טובים, זה לא קורה הרבה, אבל אנחנו גם מאוד מאוד שקופים, מדברים איתו הרבה זמן. זה ברור, זה לא חברה שנורא קל לפטר, ואף אחד לא מפוטר מהיום למחר, זה לא קרה בכלל. היו מעט מאוד מקרים, אבל כשזה קורה, זה תהליך שנמשך כמה חודשים, שמדברים עם העובד, נותנים לו פיצ'ר, פוינטרים, איך לשפר את העבודה שלו ומה לעשות יותר טוב. ולצערנו, כשזה קורה והעובד כבר לא נמצא, אז יש גם פוסט שמדבר עם החברה, לא נכנס לפרטים אישיים, אבל כן מדבר על התהליך שקרה, כבר כמה זמן העובד הזה לא התאים, ולמה, למרות שחלק מהאנשים הכירו, וזהו, וככה זה קורה. אבל זה נימה שלילית, בוא נסיים בנימה חיובית, כיף לעבוד. כן. שאלה אחרונה, יש למישהו?
נראה לי שיש הרבה נשים בחברה.
לא מספיק, הלוואי והיותר, בעיקר מפתחות. לא, באמת, זה משהו שחשוב. WordPress Foundation עכשיו הולכת לעשות פרויקט מאוד מאוד גדול על הכנסת נשים לטכנולוגיה, ולנו כחברה שתורמת גם המון ל-WordPress Foundation, זה מאוד מאוד חשוב, הלוואי והיו יותר. יש המון בצוות התמיכה, יש מעצבות, יש כל מיני. יש גם כמה מפתחות, הלוואי והיו יותר. אז זהו, תודה רבה. אם יש לכם שאלות, אני פה מסביב כל היום, אתם מוזמנים.